כל חי אונליין 93fm.co.il. הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים. איתנו באולפן ישי פופובסקי, אשר גרייבר, ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו הפעם בנושא הורות, ילדים, הורים, הקשר ביניהם, וננסה לגעת באחד החלומות, השאיפות הגדולים ביותר של ההורים, לגדל ילדים שמחים ומאושרים. הורים מחפשים כל מיני מתנות לתת לילדים, או לפעמים לא לפגוע בילדים. ולא פעם ההורים מלאי רגשות אשמה בגלל שהם אולי גרמו לילד לא להיות שמח. ולפעמים עודף העיסוק, האם הילד שמח, כמה הוא שמח, זה עצמו בצורה עקיפה, יכול להביא את המערכת המשפחתית לאווירה אחורה יותר מאשר אווירה טובה ושמחה. אחד הדברים החשובים בשביל לגדל ילדים שמחים זה שההורים עצמם לא יזניחו את עצמם, שהם עצמם יהיו אנשים שמחים, הם עצמם יהיו אנשים מאושרים. הילדים עצמם זקוקים להורים שמחים ומאושרים. הורים הם מורמרים ומתוסכלים, לא יצליחו לגדל ילדים שמחים. ואם הילדים יהיו שמחים, זה לא בזכות התסכול והמרירות של ההורים, אלא למרות התסכול והמרירות של ההורים. דבר טוב שיכול לעזור לילדים לגדול להיות מאושרים יותר, זו היכולת שלהם לייקר מה שיש להם. בהרבה מקרים יש להם הרבה סיבות להיות שמחים בחיים, אלא שהם לא תמיד שמים לב אל מקורות וכל המשאבים, כל מקורות השמחה שיש להם בחיים. כדאי לעזור להם להתמקד בזה. אפשר פעם אחת בשבוע לשאול את הילדים, לדוגמה, באחת מסעודות שבת, כל אחד מהילדים מספר מה היו שלושת החוויות הכי משמחות שהיו להם במהלך השבוע. כל אחד בתורו, זה יעזור להם להתמקד במה שיש להם בחיים. אנשים שמחים באופן טבעי מתמקדים בטוב שיש, ומפיקים ממנו את התועלת ואת ההנאה ואת הסיפוק. אבל ילדים יכולים בטעות מגיל צעיר לשאוף לעוד ועוד. לדוגמה, עוד ממתקים, עוד משחקים, עוד חברים, עוד להישאר ער בלילה, עוד ועוד. ואז בהדרגתיות, מרוב שמתמקדים בעוד, באופן טבעי יש להם תחושה טובה, אולי התפתחות וצמיחה. יחד עם זאת, הם גם יכולים להרגיש שהם רק מתמקדים במה שאין להם. מרוב שהם רוצים להשיג עוד ועוד, הם מתמקדים בחסר ולא במה שיש. עד כדי כך שאז נשמע אותם כל הזמן מתלוננים שהם רוצים עוד ועוד. העבודה שלנו להתמקד במה שיש להם. לא תמיד לומר להם אמרה בסגנון של נו, תגיד תודה על מה שיש, או אתם ילדים מפונקים, ילדים אחרים, היו רוצים מה שיהיה לכם או כל מה שיש לכם, אלא יותר בתוכן של אווירם. בשביל להשפיע על ילדים זה לא לומר להם אמרה נכונה זו או אחרת. אנשים מחפשים בהרבה מאוד מקרים מה לומר לילד שישפיע על הילדים. זה לא נכון. זו לא האמרה שמשפיעה על הילד, זו האווירה. האווירה שאנחנו משדרים, האווירה שאנחנו יוצרים, זו האווירה. אם יוצרים אווירה של תסכול, אז הילדים מרגישים עוד תסכול ועוד חסך, אבל כשהורים לא מרגישים רגשות אשמה, ובשביל להרגיע את רגשות האשמה, הם מעניקים לילדים, אלא הורים הם פשוט שמחים. ברגע שהם שמחים, מייצרים אווירה של שמחה. אפשר לדבר על בעיות, אבל בעיקר על היתרונות, על מה שיש, על חוויות חיוביות, על מילים טובות. ברגע ששוב ושוב שמים דגש על זה, אז באופן טבעי מייצרים אווירה של שמחה, באופן טבעי מייצרים ילדים שמחים. שמחה זו תכונה שצריך ואפשר להחדיר לילדים. איך? לא על ידי שאומרים לילד, תהיה שמחה, לא האמרה הזו היא זו שאומרת לילד, תהיה שמח, ואז פתאום הוא יגיד, זהו, מעכשיו אני שמח. לא זה מה שיעשה את האדם לשמח יותר. מה שיעשה את האדם לשמח זו האווירה שההורים משרים. ההורים מתמקדים בתכונות החיוביות של הילדים, מחזקים את התכונות החיוביות של הילדים. הדברים האלה הם אלה שמעניקים תחושה של עושר וחוויה חיובית. עוד נקודה חשובה מאוד, ילדים זקוקים לגבולות בשביל להרגיש ביטחון ולדעת מה מותר ומה אסור. זה מאפשר להם שלווה ויכולת להתמקד בשלבי ההתפתחות שלהם, בלי שום חשש שהם יעשו משהו ויחסו עליהם, מחר יעשו משהו אחר ויסמכו במה שהם עושים. לדוגמה, הילד נשאר היום ער עד שעה מאוחרת, וצוחקים ושמחים איתו. מחר, כשעובר את השעה, כועסים עליו, למה אתה מגזים, למה אתה נשאר עד שעה מאוחרת. וזה לא טוב, כי אז הילד מרגיש מבולבל, הוא מרגיש חוסר יציבות ותחושת פחד לגבי ההחלטות בחיים שלו. הוא אומר לעצמו, היום אני אחליט החלטה, והתוצאה תהיה חיובית, מחר אותה החלטה תהיה רעה. איך נדע אם נעשה החלטה זו או אחרת, כיוון שאין לנו גבולות, אנחנו לא יודעים מה שאנחנו עושים יוליד תוצאה מתגמלת חיובית, או שמה יוליד תוצאה שלילית. ואז הילד לא מבין מה ההבדל. אתמול הסכמנו לו לעבור את הגבולות. היום לא הרשינו לו. זה המפתח לילד בלי ביטחון עצמי. כך הילד מרגיש חוסר יציבות ומבולמל. יש חוסר יציבות, תחושת פחד לגבי החלטות בחיים, כי הוא הרגיש שכל החלטה יש בה ממד של חוסר יציבות. אין שום ידיעה ברורה. מה יהיה טוב ומה יהיה רע, כי אותה התנהגות של אתמול זכתה לתגמול חיובי, כל כך, עד כדי כך שכולם צחקו, סמכו יחד עם הילד עד שעה מאוחרת. למחרת, אותה התנהגות של הילד מזכה אותו בתגובה של גערות, של כעסים. לכן, גבולות ברורים שהילד יודע מה חוקי הבית, עוזרים לו לעומת חוסר גבולות ברורים בבית, שיום אחד נוטים לפרוץ גבול, ויום אחר כועסים על אותה פריצת גבול, זה פוגע בילד. גם פינוק והענקה לילד לא תורמת לתחושת השמחה. הפוך, זה מפתח אצל הילד תחושת עצבות יותר ויותר. כשמעניקים לילד בלי גבול, מלמדים אותו שמגיע לו הכל, שאין צורך להתאמץ כדי להגיע למטרות, ואין לו אפשרות להעריך את מה שיש לו, כיוון שכל מה שניתן לו, הכל הוא מבחינתו מתייחס לזה כמובן מאליו. ברור שמגיע לי, השאלה היא למה לא קיבלתי יותר. זה מה שילד מרגיש. אחת התחושות החשובות של שמחה בחיים זו תחושת הערכה ומשמעות למה שיש לנו. את התחושה הזו אנחנו משיגים אחרי מאמץ. ילד שלא מתאמץ, לא מעריך, ומי שלא מעריך לא חי חיים שמחים. אם נוותר לילד בשביל למנוע ממנו בכי או תסכו את טווח קצר, הוא לא ילמד איך להיות מאושר בטווח הארוך. אולי ירגיש הרגשה טובה, אבל הרגשה טובה היא לא הרגשה תחושה ולא מאפשרת לו לייצר תחושה של עושר ותחושה של שמחה. ובכלל, הורים לא צריכים לפחד מרגשות שלילים. אז הילד מרגיש רע, מרגיש מתוסכל מדי פעם, זה בסדר, זו לא בעיה. הוא יחווה את הרגשות האלו וכוחות עצמו יצא עם מעגל הרגשות השלילי. זה לטובתו. זה למען ההתפתחות האישית שלו. עוד נקודה חשובה, במה שקשור לשמחה אצל ילדים, זה להוביל אותם להרגל חשיבתי שאומר, לא חייבים להיות מושלמים. לפעמים, הלחץ להיות מושלם לא מאפשר לאדם לחוות שמחה בשגרת החיים, מכיוון שהוא לא מתמקד במה שיש, אלא במה שחסר, וגם אם יש לו 98, הוא שם דגש על 2% שאין. גם ההורים, חשוב שיראו דוגמה שהם יודעים לחיות, למרות שהדברים לא מושלמים. כדאי, וגם נכון, לומר את זה לילדים. לדוגמה, בזמנים רגועים ושלווים, אפשר לפתח דיאלוג על כך שהחיים הם לא תמיד תסריט שאנחנו מעצבים אותו מאלף עד תיו. הרבה חלקים מהחיים אנחנו יכולים לעצב ולגבוה. לדוגמה, אם נחייך למישהו אחר, האם נלמד כמו שאנחנו רוצים? האם נהיה ידידותיים לבני המשפחה? אבל מצד שני יש הרבה דברים שהם לא בידיים שלנו. גם אם אנחנו נהיה נחמדים, זה לא מבטיח שאחרים יהיו נחמדים אלינו. גם אם נהיה משקיעים, זה לא בטוח שהמורה ישים לב אלינו. כי אנחנו אחראים על המאמץ שלנו. יש סיכוי טוב, כשנשקיע נקבל תוצאות. אבל אם נשקיע, זה לא מובטח שנקבל תוצאות. לכן זה לא בידיים שלנו לחפש את השלמות ברמת התוצאות בשטח, כי אנחנו לא מנהלים את התוצאות, את העולם, אלא רק את עצמנו. סבירות רבה שאם נשקיע נקבל תוצאה ותגמול. אבל זה לא מובטח. זה לא בידיים שלנו לחפש את השלמות ברמת התוצאות בשטח, אלא רק לנהל ולהפיק את המהירה מעצמנו. חשוב שהאווירה הזאת יהיה הבית. חשוב גם לדבר על זה עם הילדים. כמובן לא כשאנחנו כועסים עליהם, להפוך, בזמן רגוע שאנחנו מרגישים קרבה אליהם. בכלל, כל שיחת החינוך, כל שיחות המוסר שמנסים לפעמים הורים להעביר לילדים כשהם כועסים על הילדים, המסר לא ייקלט. למרות שההורה מרגיש בוער בתוכו והוא מרגיש כמה הוא צודק, המחנך מרגיש שעכשיו היה נזק, עכשיו הייתה בעיה וזה הזמן המתאים ביותר להראות את כעס הפנים ולפעמים גם להוסיף את כעס הלב בשביל שכעס הפנים יראה אמיתי. בכל אופן, לא תמיד הכוונה שבעיני המחנך ההורי לשם שמיים, הכוונה הזו עוזרת לילד להפנים את הדברים. כי אם יש כעס, הילד לא מתמקד בתוכן, הוא מתמקד בהתגוננות, הוא מתמקד בהישרדות. אם יש מסר שאנחנו רוצים להעביר לילד הכי טוב, זה לא אחרי שקרה משהו לא טוב, משהו שלילי, כי אז אנחנו משחררים כעסים, אבל לא מצליחים להעביר מסרים. למרות שאנחנו מרגישים הפוך, אנחנו מרגישים כועסים, ולכן אנחנו בטוחים שהמסר הוא חזק כל כך. אפילו אם לא לגמרי דקדקנו במה שאמרנו, אפילו אם לא לגמרי הסברנו מה שאמרנו, אנחנו מרגישים שהמסר ברור כל כך, כי אנחנו מרגישים כועסים כל כך. לפעמים זה הפוך, בגלל שאנחנו מסתפקים בהרגשה הטובה שאנחנו כועסים ואנחנו מרגישים, שהמסר הוא ברור בגלל הכעס שלנו, אנחנו לא מדקדקים ומחפשים את המילים הברורות וההגדרות הנכונות, וכך הילד פחות מבין, מכיוון שההורה בטוח שהוא מובן, לא בגלל שהוא מדבר בצורה יפה ונכונה, אלא בגלל הכעס שלו. ולא בטוח שכך הם פני הדברים, בהרבה מאוד מקרים אין הסבר, וגם אם היה הסבר זה לא יעיל בזמן כעס. אפשר לדבר עם ילדים, נהדר לעשות שיחות נפש ושיחות מוסר עם ילדים, בתנאי שזה בזמנים רגועים, אחד על אחד כמובן, לא להעליב את הילד מול שאר האחים והאחיות שלו. זה הזמן לדבר אם רוצים עם הילדים ולהעביר להם מסרים. אנחנו רוצים להמשיך עוד לגעת בנושא הזה וגם בנושאים אחרים. הטלפון שלנו הוא 03-903-903-9. 03-903-903-9. אתם יכולים להתקשר לשאלות הקשורות אל נפש האדם, אל מערכת ההורות, מערכת הנישואים, האדם והחברה, האדם והנפש. יוצאים להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
הלו.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. אני רוצה לברר על מקרה שקורה לאחרונה אצל הבת שלי, בת שלוש.
כן.
היא בדרך כלל מופיינת בתור ילדה מאוד מאוד חיננית ועם אפילו נטייה מוגזמת לאומץ. כלומר, עם האחים שלה הגדולים כשהולכים לים, אז מפחדים קצת. היא ממש מאופיינת כילדה של שממש לא מפחדת משום דבר, לא בים ולא בכל מיני מקומות אחרים שזה נתקל בפחד אצלה, אפילו גילה הספורה שלה.
כן.
לאחרונה, כן. אני לא יודע בעקבות מה.
כן.
נהיה מצב כזה שפשוט היא לא עוזבת אותנו לרגע. לא את האבא ולא את האמא, היא לא מוכנה לישון. אפילו שהיא נורא 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 יפה, היא פשוט מתעוררת בבחיות ומחפשת שאו אבא או האמא ישנו לידה.
בת כמה היא עכשיו?
אפילו עכשיו היא בת שלוש וכמה חודשים.
כן.
משהו ממש היסטרי. כלומר, האמא שלה נכנסת רגע אחד למחפן, אז בהיסטריה מחפשת, היא רוצה אותה קרוב אליה. האמא שלה שנייה אחת יוצאת בחוץ, תולה כביסה או משהו כזה, היא בפחד גדול. אומרים לה, שרה, כולם פה בבית, הכל בסדר, אף אחד לא הולך. אי אפשר להבין, אי אפשר להסביר, אי אפשר לדבר, בדרך כלל היא מבינה, היא
מדברת. קרה משהו לאחרונה שהיא מגיבה בפחד לא אופייני לה? בפחד או בחשש או במעין חרדת נטישה, משהו שנראה לא אופייני, מכיוון שבדרך כלל לכאורה היה מדובר על מישהי שהיה לה הרבה אומץ.
כן. השאלה הוא שזה בעצם תיאור מצב.
לא, אני שואל, את אומר שכן, קרה משהו מהותי.
סביר להניח שקרה משהו. אנחנו מנסים להבין וללמוד. היה איזשהו מקרה שאנחנו לכאורה תולים בו, שלפני כמה חודשים, עוד הרבה קודם שהיא בעצם גילתה לנו את הפחדים שלה.
כן.
היה פעם אחת שנאלצתי לנסוע, לקחת את האמא שלה, הבינו לבית. והם היו ישנים מהילדים. והנסיעה של איזה 5 דקות. יכול להיות שבתקופה, בזמן הזה, כאילו היא תורת, והיא לא ראתה אף אחד, למרות שעבר תקופה והיא קמה בבוקר, הכל היה בסדר, לא היו עדויות לכך ש...
כשאתם יצאתם הבית וחזרתם הבית, היא ישנה?
כן.
סביר, אני אחשב...
לא, כשאנחנו חזרנו, היא הייתה ישנה. אבל בבוקר היא סיפרה לנו על זה שאיפה הלכתם בלילה, אתם לא הייתם פה שניכם.
מעניין, אז היא התעוררה.
כן, היא התעוררה, וסביר להניח אולי אפילו היא פחדה, אבל היא נרדמה. כלומר, זה החלק המעניין, שעבר גם תקופה, וחשבנו שזה...
נכון, אבל זה שהיא נרדמה זה לא... זה שהיא נרדמה, זה מצד אחד יכול להעיד משהו טוב, אבל... יש חשש גם כן, זה מיד משהו לא טוב. היה לה כל כך הרבה פחד, ולפעמים אנחנו לא רגילים שמתוך פחד נרדמים, אבל יש בני אדם שהמנגנון הגנה שלהם והבריחה מהרגשה הרע הוא דווקא על ידי פחד. אז ככה שזה לא מעיד על כך שהיא לא פחדה ולא חוותה את זה כחוויה טראומטית. יכול להיות שזה כן הייתה חוויה, כשאמר חוויה טראומטית, לא בטוח שמדובר על טראומה ברמה המקצועית, אלא ברמה של חוויה תחושת חוסר אונים. אז יכול להיות שהיא חוותה תחושת חוסר אונים, וזה שהיא הלכה לישון לאחר מכן לא מעיד על כך שהיא נרגעה מעצמה, אלא שהיא ברחה בעזרת השינה. בכל אופן, יכול להיות שזה זה, יכול להיות שזה לא זה, אנחנו לא לגמרי יודעים. אנחנו כן יודעים שהייתה אולי זו החוויה, אנחנו כן יודעים שלפני כן היא הייתה ילדה עם הרבה אומץ, ואנחנו כן יודעים שבה תקופה האחרונה, כמה שבועות או חודשים האחרונים, היא כבר לא רוצה לטוש אף אחד, היא לא רוצה לנטוש אף אחד, היא לא עוזבת את ההורים שלה. זו השאלה, נכון?
כן.
יפה. בואו נתחיל לראות מה אנחנו יכולים להתחיל לעשות בשביל לשפר את התחושה. כשאנחנו מדברים על הילדה שהיא לא רוצה להתנתק, מה התגובה שלנו ההורים במצב הזה? אני שואל.
האמת היא שאני לא מצליח לשמוע אתכם ברור, למרות שהקליטה שלי בסדר. אם הרב יכול לחזור שוב על השאלה?
השאלה היא, כשהילדה היא מתלוננת, השאלה, הילדה שואלת, הילדה מתלוננת על כך שעוזבים אותה ובורחים מנה או נוטשים אותה, מה התגובה שלנו ההורים?
אוקיי, אז ככה. בעיקרון, בצורה רציונלית, כשהילדה היא לא עייפה או עצבנית במיוחד, שהאמת היא זה דבר שהוא ממש מסמל את כל התקופה האחרונה, מלמעשה מוצאי חג סוכות, שזה ממש התפרץ במלוא החומרה,
אני מחזיר אותך למקל אותך. מה קורה איתך? מה קורה איתכם ההורים? מה אתם עושים ההורים?
זהו, מה שקורה שאנחנו אין לנו מה לעשות. בהתחלה זה התחיל בלדבר, להסביר לה. הנה אנחנו פה, אנחנו יושנים לידך, הכל בסדר. הנה את יושנת עם האחים שלך, כולנו בבית, יש אור דלוק. בסדר, טוב, אז אתה מדבר, היא מבינה. אבל כשאתה רק זז מטר אחד מהמיטה שלה, אז היא פורצת בצעקות. אז אתה נאלץ לישה, אז אנחנו נאלצים להישאר לישון איתה עד שהיא נרדמת. ואז עוברת לה באמת במנוחה חצי שעה, ואז שוב צרכות, איפה אתם? אני רוצה לישון לידכם. אז שוב חוזרים אליה, וזה לפעמים יכול לקרות גם שבע פעמים בלילה. עד שאנחנו פשוט נכנסים, אנחנו לישון, אז היא פשוט מגיעה אלינו ויושנת. זהו, זה הדרך היחידה בעצם לגמור עם איזה סיפור. רק שאנחנו ישנים.
תראה, אני הייתי ממליץ בשלב הזה, כן, להעניק לה עודף של תחושה של חום, של קרבה, של ביטחון. אני יודע שזה אולי עולה במאמצים. כן, כדאי להוסיף לה בשלב הזה, ולהחליט עוד איזשהו פרק זמן, לדוגמה, עוד שבוע, שבועיים, שלוש, ואני אדגיש למה, שאז אנחנו מתחילים לעבוד על ההיפרדות הזו. ואני אדגיש למה. עכשיו, אם אני מבין נכון, אנחנו כבר באיזושהי תחושה שכבר תסכול או עייפות מזה שאנחנו רוצים שהיא תחזור אל עצמה על מה שהייתה לפני כן, והיא מבחינתה, היא רוצה יותר ויותר את הקרבה שלנו. בהתחלה זה הייתה היא רוצה קרבה, ואנחנו אמרנו לה הכל בסדר, אבל עם הזמן אנחנו כבר יותר מתוסכלים ויותר יפים, וזה מייאש, מתסכל, ומן הסתם כשאנחנו מתוסכלים ומיואשים, אנחנו לא מתפקדים בצורה היעילה והכי טובה שלנו, ואז במקום הזה, אנחנו כנראה אומרים לילדה אמרות כמו, די, אנחנו פה באזור, מספיק לבכות, מספיק כך וכך, ואז היא מרגישה יותר ויותר כזה, כמו שאתם מתארים, היא כבר אפילו כמה שבע פעמים בלילה. היות שעכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של מאבק כוחות, הייתי ממליץ, קודם כל, להרגיע את המאבק. איך מרגיעים את המאבק? קודם כל, ננסה לרדת מהמקום הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, המקום הזה של המאבק, ואנחנו מעכשיו נעניק לה יותר חום, יותר אהבה, אפילו אם היא רוצה בשבוע, שבועיים הקרובים, אם זה מתאפשר, היא באה לישון עם אחד ההורים, אז זה אפילו יכול להיות בסדר. לא חייבים עכשיו לעצור את זה, להיאבק בזה, למרות שזה לא בריא לאפשר את זה לאורך זמן, אבל זה בסדר אם זה קורה כך מדי פעם, שבוע, שבועיים. שהיא תרגיש איזושהי תחושה שאנחנו איתה. רק אחרי שאנחנו איתה, ואנחנו מעניק לה את תחושת החום והביטחון, אם זה מתאפשר, אז אנחנו מתחילים עם השלב השני. השלב השני הוא השלב ההדרגתי. השלב ההדרגתי זה שלב שבו נתחיל לאפשר לה לעשות פעילויות שהיא אוהבת לבדה. לדוגמה, היא משחקת במשחקים, היא עושה תפקידים הבית, כל מיני דברים שעושה שהיא אוהבת לעשות, נתחיל לעשות את זה, נתחיל לאפשר לה להיות כמה שיותר לבד. ואיך אנחנו עושים דבר כזה? בהדרגתיות, ולא תמיד עם שימת לב שלה. לדוגמה, היא עכשיו משחקת בחדר מסוים, אנחנו נהיה איתה בחדר, ואז אנחנו נגיד לה אמרה בסגנון של, אנחנו, שר, אנחנו, דקה אחת אנחנו יוצאים, אנחנו תכף חוזרים, שיחת טלפון, ובת אחת מתפנים לשיחת טלפון, אפילו אם אין צריכים לשיחת טלפון, עושים כאילו לשיחת טלפון. העיקרון הוא שברגע שהחלטתם שאתם קמים ואתם יוצאים מהחדר, אתם מתנתקים לגמרי ולא מאפשרים אפילו שום אפשרות לקשר עין אפילו. כי ברגע שאנחנו יוצרים קשר עין עם הילדה, או מאפשרים לה להביע איזושהי אמרה מסוימת, זה בדיוק הזמן שהיא מוצאת את המפלט שלה ולומר, "או, הורים, אני רוצה אתכם בחזרה." אנחנו צריכים אחרי שמרגישה תחושת ביטחון, בהדרגתיות לנתק אותה, ולעשות ניתוקים שהם קצרים, ברמה של דקה, שתיים, שלוש, וכך בהדרגתיות ללכת ליותר ויותר ניתוקים, וגם, יחד עם זאת, כל פעם שהיא מבצעת פעילויות, שהיא עושה את זה בצורה עצמאית, לא להגיד לה, הנה את רואה, את יכולה, כי אז היא מרגישה שאנחנו רוצים לעזוב אותה, אלא לומר לה, כל הכבוד שהצלחת לבד, אנחנו גאים בך, וזהו, לא אמרה ארוכה מדי, ולא להתחיל לומר כל מיני אמרות, את רואה ואת יכולה, ולמה את סתם לפעמים בכוונה עושה את זה, לא להיכנס לאמרות מסובכות, שרק מעיקות על המצב. העיקרון הוא לשדר עכשיו פרק זמן של שבוע, שבועיים, שלוש, חום, חיבה, אהבה, כן להעניק מה שהיא רוצה רק לרפא את המצב, לאחר מכן, בהדרגתיות, לנטרל, להתנתק בכל מיני אירועים, סיטואציות קטנות, וכך יותר ויותר להגדיל את זה. ועוד נקודה, לעודד ולחזק כל פעם שעושה פעילות עצמאית. ונקודה האחרונה שאמרנו, שכאשר עושה פעילות עצמאית, לא רק עשה טוב לעודד, אלא גם סור מרע, לא לעודד בצורה של ביקורת והקיצה, אלא רק העידוד, כמו שאמרנו כעת, כך לעשות את זה בהדרגתיות. יש אנשי מקצוע שיכולים לעזור בנקודה הזו, ולפעמים על ידי ציור יכולים להבחן אם ישנה איזושהי אולי בעיה מהותית יותר אצל ילדים, ולראות אם קרה משהו נוסף שיכול לייצר, מה שייצר כאן בעיה שהיא עמוקה יותר. בכל אופן, גם אם תהיה בעיה עמוקה יותר או לא, סגנון העבודה יהיה פחות או יותר אותו סגנון, אלא אם כן אם מדובר על משהו שהוא סבוך יותר או מורכב יותר, אז כנראה תידרשו לעשות עבודה שהיא מעט יותר מסובכת עם מה שתיארנו כעת.
הבנתי, יש רק כוח. יש רק עוד נקודה אחת,
כן.
שבהקשר הזה הייתי רוצה לחדד. הסוג החינוך שלנו בבית, הוא בעצם מאוד מאוד פשוט. אני לא מאפשר לילד להתווכח או
לא לאפשר לילד?
במשהו ש... אני בדרך כלל לא מאפשר לילד להיות מדי עצמאי או משהו שהחלטנו שזה יהיה נתון למסע ומתן או ויכוח. כלומר, אפילו...
לא, שאני אומר עצמאי, אני אתקן. שאני אומר עצמאי, לא מתכוון להגיד עצמאי מולך, עצמאי מולו מול עצמו. לא עצמאי מולך, אם אתה יודע
משהו. לא, אני... כן, כן, ברור לי. אני רק מנסה לשאול, היות שבסיטואציה הזאת שאנחנו נמצאים, אז בעצם לילדה הזאת אנחנו בעצם עכשיו מעניקים את מירה ותשומת הלב, ואנחנו בעצם חצי מפנקים אותה מעבר למה שזה נכון מבחינתי. כלומר, לדוגמה, היא רוצה
עכשיו לשתות
קולה.
התקופה הזו, התקופה הזו לא מעידה מה שיהיה כל החיים, זה רק מעיד תקופה מסוימת להחזיר את המצב בעקבות חרדה זו או אחרת. זה לא מעיד על כך
ש... לא, אני שואל מה עליי לנהוג, שכרגע, היות שכל מה שהיא מבקשת היא כמעט מקבלת.
כן.
השאלה אם זה נכון כאילו לעצור את זה, ורק בשלב שבו היא מרגישה חוסר ביטחון לתת לה, או ש... כלומר, לפנק אותה ב-100%, אפילו בדברים שהם לכאורה לא קשורים, או כן להמשיך להיות...
לא צריך לפנק ב-100%. לא צריך לפנק 100%.
טוב, יישר כוח.
ברוך תהיה. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב ומבורך.
שלום וברכה.
כן, אז ככה, הבעיה שלי ש... ברוך השם, הכל בסדר, אבל נגיד הילדים שלי נהיים חולים. משהו סטנדרטי, ילד שחוסר ימים, 4 ימים.
כן.
בסדר, אבל לפעמים שדבר מנושא לפעמים שבוע שילד חולה ואחרי זה השני, אני נכנס לזה לפעמים לחרדות ולחץ גדול, וגם האווירה בבית נהיית מאוד לחוצה, במקום לקחת את העניינים לידיים, אז זה גורם להרבה חרדות, ומאוד מלחיץ אותי, מה עושים במצב?
כאשר אתה אומר שאתה נכנס לחרדות כשהילדים חולים, בזמן החרדה, מה עובר לך בראש? מה אתה אומר לעצמך? שהמצב יחמיר, המצב יותר גרוע, מה אתה אומר לעצמך?
זה סוג של תשישות, למשל אני מסוגל לקום 4 פעמים, כאילו אני מגיע לעייפות מזה, למה אני לא ישן, אני קם, בודק לפעמים בלילה מה איתם, וזה שומע אותם משתעלים טיפה, אני קם מכל שיעול קטן, מכל זה, וזה סוג של התשה, אני מרגיש כאילו מה שקורה, החרדות וכל זה מגיעים מרוב עייפות כבר. זה עובר כמו
כי, מלחמה כזאת. כי אם היית ישן טוב בלילה שלפני, אז היית מרגיש שעכשיו היית יותר קל להתמודד? מה זאת אומרת? זה הכוונה כן, מרוב היפות?
כן, בדיוק. מה שקורה זה יומיים שלוש, אז אני יומיים שלוש פחות ישן.
כן, זה נכון. ברגע שאדם הוא פחות ישן, אז באופן טבעי, יש לו פחות יכולת להתמודד מול מנגעונים אוטומטיים שפועלים באדם, שזה חרדה, דיכאון, פחד, כל מיני תחושות
שלו. כן, אני חייב לתפקד מהבוקר כל היום אחרי זה, כל היום תפקד, לרוץ ללימודים, ללמד, ואני לא מספיק לישון גם, אז זה ממש גורם לי אחרי זה גם לחוסר דעת, איך להתמודד.
בטוח. תראה, קודם כל, בהקשר הזה, באותם ימים שהילדים שיהיו בריאים מדי פעם כשהם חולים, אז שלב ראשון הוא, אין לך ברירה, אלא במהלך היום, לראות איפה אתה תופס איזה שהם תנומות, והתנתקות מכל מיני גורמים שמעוררים לחץ, כי אתה מתאר שבעיקר בזמנים האלה, אתה יותר לחוץ, יותר דואג, יותר מתוח, כל המילים שאמרתי, או אחת מכל מה שאמרתי, היות שאתה נמצא עם מצב רגשי, שהוא עמוס יותר, הרגשות זה נקרא שהם מציפים אותך ומשתלטים עליך, אתה צריך להימנע מכל פעילות שהיא גורמת לעודף רגש. שזה יכול להיות שמיעת חדשות, שזה יכול להיות יותר מדי, לדוגמה, עם טלפון, שטלפון כשנמצאים איתו הרבה מאוד הוא מאוד מסיח דעת, כשנמצאים הרבה מאוד עם טלפון, אז המנגנון של המוח שפועל בצורה שיוזמת ובוחרת הוא פחות מתפקד, והמנגנון האוטומטי של האדם יותר ויותר פועל. ואז מבחינתך זה אף פעם לא טוב, כי ברגע שהמנגנון האוטומטי פועל, אז על אוטומט אתה נכנס למתח ולחץ וחוסר יכולת לעצור את עצמך. אתה בימים האלה תצטרך יותר ויותר לשמור על עצמך, לשמור על המידע שאתה שומע, לשמור על עצמך מכל מיני דברים שמכניסים אותך לפעול מה שנקרא על אוטומט. מבחינתך זה באותה ימים לפעול אפילו ברמת סגנון ההליכה, הליכה איתי יותר, דיבור איתי יותר, הליכה שהיא יותר מודע, סגנון התנהגות שיותר מודע, יותר בוחר, יותר איתי, בשביל שלא תיכנס באותם ימים למעגל של פעילות על אוטומט. כך זה יוכל לעזור לך שלא תיכנס לאותו מעגל שאז אתה כבר קשה לך לצאת ממנו, מכיוון שהמעגל הוא מתח, לחץ, פעילות לא נכונה, ואז בגלל שפעילות לא נכונה או חששות שהם מעבר לפרופורציה, אז יש יותר חרדה ויותר חרדה, יותר פעילות לא נכונה, יותר תגובה לא נכונה, ואז שם אתכם מקום פחות ופחות טוב. אז זה מה שהייתי ממליץ לך, קודם כל, בשלב הסומרה, באותם ימים שבהם אתה יודע שאחד הילדים חולה. עוד הייתי מוסיף בהקשר הזה, אם והיה וזה נראה לך יכול להוסיף, באותם ימים שבהם אתה מרגיש שהילדים חולים, אם והיה וזה מסתדר לך בתוך מערכת השעות, למצוא פרקי זמן שאתה, מה שנקרא, איתם בזמן איכות. תשב איתם, נגיד שחווים המיטה, תהיה איתם לאדם, 3, 4, 10 דקות, תהיה איתם, מה נשמע, מה שלומכם. תנסה לחוות ולהרגיש את תחושת הביטחון. לא משנה מה תדבר איתם, אפילו אם תהיה לאדם ולא תדבר איתם. תנסה לחוות את תחושת הביטחון, להיות איתם, להתרכז, זה אני, זה הבן שלי, זה הבת שלי, להתרכז, לחוות, לשהות, להיות באותם רגעים. ברגע שיותר ויותר תוכל לשהות באותם רגעים, גם כשהם לא מרגישים טוב, אז יכול להיות שזה בהדרגתיות יעזור לך להרגיש יותר ויותר תחושה של ביטחון. בעצם השהייה שלך מולם, עצם השהייה, בלי שאתה עושה משהו, בלי שאתה בודק בריא, לא בריא, חולה, לא חולה, מה איתו, עצם השהייה שלך, עצם ההנאה והחוויה החיובית שלך מולו, היא עצמה מחדירה ומעבירה מסר למוח, הילד שלי כאן, אני כאן, ויש תחושת ביטחון. הילד שלי כאן, אני כאן, ויש תחושת ביטחון. עוד חוויה ועוד חוויה ועוד חוויה, בבחינת אבנים שחקו מים, עוד חוויה ועוד חוויה ועוד חוויה, וזה יותר ויותר יכול לחדור ללב, ולעזור לך להפנים את התחושה, את תחושת הביטחון שלך, מול הילדים. אם והיה, ויש לך גם כל מיני רגשות ומחשבות, שאת אומר לעצמך שהמצב יהיה גרוע יותר, שהמצב, יש כאלה מחשבות?
כן, כן.
אז אם יש לפעמים ככה מחשבות שהמצב יהיה גרוע יותר וקשה יותר, אז לא בזמן שאתה מרגיש בלחץ, אלא דווקא בזמן שאתה רגוע, ובזמן שהילדים בריאים ברוך השם, זה הזמן שכדאי לקחת דף ועט, ולרשום כל הזמנים שבהם הילדים היו חולים, ותוך כמה זמן הם הבריאו. תוך יום, יומיים, 4 ימים, 5 ימים. גם הצעים הקשים, בגדול, הם יצאו מזה. למה אני אומר לעשות את זה בזמן שאנחנו רגועים? כי בזמן שאנחנו לחוצים, אנחנו אומרים לעצמו נכון שאז זה עבד, אבל אני אמר שהיום זה יהיה בריא. אבל בזמן שאנחנו רגועים, קל יותר להפנים את המעגליות שיש בעולם. את המעגל שהם מרגישים טוב, מחר מרגישים רע, למחרת מרגישים טוב. זה להפנים, זה יכול לעזור יותר ויותר להפנים את זה. ובזמן שאתה נמצא בלחץ, במתח, בחרדה, עם הילדים, אז דבר שיכול לעזור לך, זה לחזור אל מה שדיברנו מקודם, להיות עם הילד, להסתכל עליו, לחבק אותו, לשהות לידו, לחוות את קרבתו. עצם החוויות האלה יכולות יותר ויותר להעניק לך את תחושת הביטחון. מכיוון שהפחד שמה יקרה משהו, הוא לא פרופורציונלי. מה הכוונה לא פרופורציונלי? הכוונה היא שנכון, הגיונית, כל אדם חולה חלילה, לא מובטח לו שהכל יהיה בסדר. אבל ברמת הסבירות, ברמת הסטטיסטיקה, ואנחנו כבני אדם חיים רק לסטטיסטיקה. זה שאנחנו חוצים את הכביש, זה לא בגלל שיש הבטחה שהכל יהיה בסדר, אלא בגלל שסטטיסטית, מי שחוצה את הכביש, לא קורה לו כלום. למרות שיום יום לצערנו, מי שחוצה את הכביש, נפגע בעולם כולו, תמיד יש נפגעים, ובכל זאת, מיליארדים של בני אדם יום יום חוצים את הכביש מיליארדים של פעמים. למה? כי ברמת הסטטיסטיקה לא יקרה לנו משהו. ברמת הפרט, כל יום יקרה משהו לצערנו. ברמת הסטטיסטיקה לא יקרה לנו. ואנחנו חיים, המוח שלנו חי על בסיס הסטטיסטיקה. ובזמן שאנחנו בחרדה ובמתח, אנחנו לא מצליחים להפנים את הסטטיסטיקה הזו. זו הכוונה שזה פחד לא פרופורציונלי. כלומר, תמיד הגיוני שדברים רעים יתפתחו. אבל ברמת הסטטיקה, ברמת הסטטיסטיקה והסבירות, זה לא יקרה. גם מחקרים מראים כיום שמתוך הדאגות שלנו, 70% מהדאגות שלנו, הן לא עתידות להתממש. לכן, כמו שאמרנו, עצם השהייה והחוויה שאנחנו נמצאים מול הילד ושואים מול הילד, יכול להחזיר אותנו למצב שאנחנו מרגישים יותר ויותר תחושת ביטחון. כדאי לשעות מול הילד 5-7-10 דקות כמה שיותר זמן, ואז, אחרי ששהינו מול הילד, לצאת מהחדר ולשנות נושא לגמרי. לשמוע מוזיקה, לאכול משהו, לעשות משהו, לדבר עם מישהו, לשנות נושא. עצם זה שחווינו חוויה של קשר ואז התנתקנו לגמרי, יעזור לנו בהדרגתיות להפנים את היכולת והקישור הזה שאנחנו מתחברים ומתנתקים ולא חושבים על זה יותר.
תודה רבה. עוד, אז גם בקשר לדבר הזה, עכשיו אם זה קורה ובלילה ילד משתעל, לא צריך הרי לקום כל פעם.
לא.
זה דבר טבעי. מה אפשר לעשות כנגד זה?
אני אומר ש...
אני רגיש, אני שומע כל דבר קטן, שאני לא יודע למה, יש לי שינה קלה.
אני מבין, והרגישות הזו היא לא תיפטר על ידי עשייה זו או אחרת. הרגישות היא תיפטר על ידי יצירת אווירה חדשה הבית. ברגע שתהיה אווירה חדשה, שזה ייקח כמה שבועות ליצור את זה, אז יהיה לך קל יותר, פחות להפעיל את מנגון הרגישות, כיוון שתהיה אווירה של יותר ביטחון, ותחושת שלווה בקשר בינך לבין הילדים.
אז הרגישות הזאת גורמת לי להתעורר מכל דבר, זה לא...
בדיוק, והרגישות הזאת לא תבוא ידי פתרון על ידי עשייה זו או אחרת, היא תבוא ידי פתרון במהלך כמה שבועות, כאשר אנחנו נחווה תחושת ביטחון באופן עקבי, יום אחרי יום. זה מה שמחדיר באדם תחושת שלווה וביטחון.
המון תודה, תודה רבה.
בבקשה, שיהיה בהצלחה. אנחנו יוצאים להפסקה, ומיד לאחר מכן חוזרים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום.
וברכה.
קודם כל, תודה רבה על התוכנית, אנחנו ממש נהנים ממנה כל שבוע.
תודה רבה.
השאלה שלי ככה, יש לי בעבודה מישהי ש... אני מרגישה שקצת מקנה בי.
כן.
היא נכנסת לעניינים אישיים. כל דבר שיש לי, רוצה לדעת מאיפה זה וכמה זה עלה.
כן.
ואם אפשר גם, ו... עכשיו, אני בעבודה שלי לא נתקלת איתה, כי היא עובדת בשעות אחרות משלי. ועכשיו המנהלת רוצה שאני יוסיף עוד שעות, וזה יחפוף איתה.
כן.
עכשיו ניסיתי כמה ימים וראיתי שזה קצת מציק לי הדבר הזה. רציתי לדעת איך
זה מציק הרבה, זה לא מציק קצת. אני משער שזה מציק הרבה. אם זה כמה שעות, אם זה היה כמה רגעים, זה מציק קצת. כשזה הרבה, זה כנראה מציק הרבה.
היא גם מודעת לזה, היא אמרה למישהי בעבודה שיודעת שיש לה בעיה של קינה ושל...
כן, השאלה היא מה אנחנו עושים, נכון, השאלה היא מה אנחנו עושים עם אדם שמקנה בנו. זו השאלה. נכון?
זה לא הקינה, זה לא רק עניין של קינה.
הקינה מובילה לצרות
העין. גם מה שהיא חושבת בלב, היא שואלת, בלי לחשוב אם זה יכול לגעת באיזה נקודה רגשית של הבן אדם, או משהו שהוא חוסר סף, שואל מול אנשים.
את יכולה לתת לי דוגמה אחת?
למשל, יש איזה משהו רגיש שאני עכשיו עוברת איתו.
כן.
והיא פשוט תלותי אותו בפורום ליד כולם. כך וכך וכך, וממש ממש התביישתי, כדי כך ש... כאילו, ממש התחלתי לפקוט מזה בצד, וממש ביש אותי.
כן, בטח.
דבר מאוד אישי. שלא שואלים ליד כולם.
כן.
או למשל, קניתי איזה מצפחת, אז היא אומרת, כי אפשר חצי מהמצפחת, כי בא לי אותה. כאילו, כל מיני דברים שהיא...
הבנתי, אני אקח את שתי האמרות האלה, ואנחנו נעשה לחשוב עכשיו מה אנחנו מתחילים לענות, ונסביר גם כן מה העיקרון החשיבתי שעומד מאחורי זה. כאשר היא אומרת שהיא רוצה חצי מטפחת, או כאשר היא שואלת שאלה שהיא מאוד מביישת וכדומה, מה שאנחנו צריכים להפעיל במקרים כאלה כשנדובר על פורומים, אין ברירה, אלא לצאת ממעגל ומערך חשיבתי, שאומר צריך למצוא את המילה הנכונה. את בחיים לא תוכלי למצוא פתרון לאדם שמעליב אותך, כלומר לא תמצאי את התשובה הנכונה, כי תמיד הם מעליבים בצורה מפתיעה. ולכן הבעיה היא, הניסיון למצוא תשובה נכונה הוא טעות. לא לחפש למצוא תשובה נכונה, לחפש לצחוק. איך עושים את זה? לדוגמה, לא צריך להיות המצחיק ביותר, אבל לחפש, לצחוק ולהעביר נושא. לדוגמה, היא אומרת, שואלת שאלה מאוד מביכה מול כולם. אפשר לומר לה משהו בסגנון של שאלה טובה, אני אשמח שיהיו עוד אנשים ורק אז אני אוכל לדבר על זה. כלומר, היא הרי שאלה שלה מביכה, אז אנחנו נעשה את זה לפורום, הוא לא מספיק שנצליח לדבר על זה. כלומר, בדיוק הפוך ממה שהיא חשבה שאנחנו נענה לה. ולא שתמיד יהיה לנו את התשובות המדויקות, אבל העיקרון הוא לחשוב על תשובה שהיא גם לא חכמה. העיקרון הוא רק לענות כמה שיותר מהר, לא משנה אם זה קשור כל כך או לא קשור כל כך, לענות אז כמה נגיד, שיותר מהר. נגיד היא אומרת, אני רוצה חצי המטפחת, אתה יכול להגיד לה, אני נותנת לך, אני אשמח, אני אתן לך חצי המטפחת, אני אולי אפילו אקנה לך עוד חצי המטפחת, אני אחפש אם יש חצי המטפחת לקנות ואותה אני אקנה. לא צריך עכשיו לחפש תשובות חכמות כל כך, פשוט לחפש תשובות שטותיות, כי האמרות הן שטותיות. לא לחפש את הדבר. ברגע שהיא רואה שאנחנו מובכים, אז זה מזין אותה יותר ויותר.
אז זהו, אז שתי נקודות. קודם כל, היא לא מבינה שמובכים. היא לא מבינה מה זה,
שיש
זמנים שכן להגיד ולא להגיד, ומה כן ומה לא. אין לה את הדברים האלה. היא לא יודעת. מה שהיא רוצה עכשיו בראש,
אני אסיים בזה, ואני אומר אני מבין שהיא לא מבינה, אבל היא לא מבינה את זה בצורה מודעת, אבל להיות שהיא מרגישה את זה, היא חווה את זה, והחוויה הזו היא זו שגורמת לה עוד פעם ואותנו לעשות את זה, וגם אם היא לא מרגישה את זה, אנחנו מבחינתנו נענה לה בצורה שהיא קוטעת את הדפוס הזה שהיא כאילו העליון ואנחנו התחתון, ובכך אנחנו קוטעים את המערך היחסי הגומלין האלה, על ידי כך שהיא פחות מבישה. תודה רבה לישי פופובסקי, לאשר גייבר, לכם המאזינים, היו ברוכים.